חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. וזה היום לחושר ההתמדה והתמימות או הביטחון שהציבור מטומטם ויש לו זיכרון של דג זהב. ניקח לדוגמה את האלוף במילואים עמוס ידלין. האיש שקבע ממרומי מומחיותו כי חמאס מורתע מאז שומר החומות, וכבר בשבוע הראשון למלחמה קבע כי גם חיזבאללה מורתע. המומחה הזה לא נשאר בבית מטעמי בושה. מזמינים אותו, בעיקר אלה שרוצים לשמוע ממנו שחייבים להפסיק את המלחמה, והוא בא לאולפנים ומספק מומחיות. איש כמובן אינו מתיח בפניו באיזה תוקף מי שכל תחזיותיו התבדו מעיז לחזות ולהבטיח משהו. ההבטחה האחרונה הייתה למשל אתמול, הוא מציע להפסיק את המלחמה כדי לשחרר את החטופים. עד כאן עמדה פוליטית, אולי מוסרית, אולי להפך, אבל עמדה. אבל אז הוא מסביר למה זה לא אומר בהכרח שחמאס יחזור לשלוט בעזה מיד. זה לא בלתי מתקבל על הדעת שאחרי שתהיה הפסקת אש, כדי שעזה תשוקם, החמאס בעצמו יתנדב לרדת, אמר ידלין. כדי שעזה תשוקם. הרי את זה בדיוק הבטיחו התמימים והמתממים מהסוג של ידלין בהתמדה רצחנית להבטיח לנו. אם נסייע לכלכלה בעזה, ניתן להם רישיונות עבודה בארץ ודייג והשקעות בתשתית, יהיה להם מה להפסיד. הרי חמאס רק רוצה למשול. אני מניח כי יש בידי ידלין שלל דוגמאות של ארגוני רצח ערביים שהפסיקו לרצוח יהודים לטובת שיקום. זה שאני לא מכיר לא אומר שאין. אז דוגמה ידלין, תביא דוגמה אחת. אז אולי תקבל שוטר ממש טוב.
חמש בערב, השוטר הרע.
ערב טוב, אני יריב אופנהיימר ואני היום השוטר הרע. אני זוכר את התורים ליד הקלפיות ביום הבחירות. אני זוכר את המסירות ואת הרצון הטוב של אלפי אנשים שבאים לקלפי באמונה שלמה שבכוחם לשנות. הורים לילדים, משפחות שלמות, קשישים ובעלי מוגבלויות, כולם עומדים בתור על מנת לממש את זכותם להצביע. מצביעים בנחישות לבני גנץ? ומקבלים את גדעון סער וזאב אלקין בקואליציית ביבי. מצביעים ליש עתיד? ומקבלים את עידן רול, פרויש, לסיעה משלו. 5 מנדטים נגנבו, 180 אלף קולות הועברו צד שלא ברצונם. רבבות ישראלים רומו. אין לי בעיה עם אנשים שמשנים את דעתם. אם גדעון סער שינה את דעתו על נתניהו זה בסדר. אם עידן רול לא מרגיש חלק ביש עתיד, מצוין. התפטרו מהכנסת, החזירו את המנדט לבוחרים. ודאי יקפצו עכשיו המאזינים מימין ויגידו, אבל גם בנט גנב את הקולות. מדובר בזיכרון סלקטיבי. בנט התחייב לא להוביל את המדינה לבחירות נוספות. ובזמנו היה ברור לכל חסידי נתניהו, כי אם הם רוצים את ביבי, הם יכולים להצביע למקור, לליכוד, למחל. למחנה הליברלי לא היו אלטרנטיבות. יש עתיד והמחנה הממלכתי היו האופציות היחידות למנוע מביבי את השלטון. לכן, אלקין, סער, אסקל ועכשיו עידן רול הועילו נע בטובכם, עשו מעשה יואב גלנט, ותרו על המשכורת, הלשכה, מימון המפלגות ותקציבי הקשר עם הבוחר ועזבו את הכנסת. אם אתם ראויים ובעלי תמיכה ציבורית אדירה, לא תהיה לכם בעיה להיבחר מחדש, לא ככה?
עכשיו ב-103 FM 5 בערב עם אריה אלדד ויריב אופנהיימר.
נו, יש על זה הסכמה,
אריה,
לפחות על זה?
לא. זה שאמרת שתכף אנחנו נקפוץ ונגיד בנט, אתה צודק, אנחנו מיד נקפוץ ונגיד בנט, כי זאת מחלה של הפוליטיקה הישראלית. זה היה עם אריאל שרון. שרון נבחר בקולות הימין והלך ועקר את גוש קטיף ויצא מרצועת עזה. פוליטיקאים עושים את זה, רק אסור לבוא ולצעוק רק כשזה בגידה מהצד שלכם ולא מהצד שלנו. זה קורה, ככה הם הפוליטיקאים, אי אפשר להאמין למילה אחת שלהם, וכל פעם שאתה מצביע בשביל מישהו, כך בחשבון שהוא יכול להתהפך.
יש הבדל בין שינוי מדיניות כראש ממשלה, יש גם ראשי ממשלה מהשמאל שעשו מלחמות ולא עשו שלום. יש הבדל בין זה לבין פוליטיקאים קטנים, שבתמורה לשריונים ולג'ובים ולתפקידים וטובות הנאה, מזגזגים להם וגונבים את הקולות. אני לא מסכים איתך, יש דוגמאות לאנשים אחרים שמתפטרים. למשל גלנט אומר, אני לא חלק מהקואליציה הזאת יותר, אני מחזיר את המנדט, אני אנסה להיבחר מחדש, זה לא גזרת גורל.
גלנט, אתה צריך לשאול מה המניע פה, המוסריות או החישוב הפוליטי? גם זה וזה לגיטימי, שניהם לגיטימיים, רק לא לעשות צדיקים מפוליטיקאים, אני מכיר אותם.
אתה מכיר אותם באופן אישי מאוד אפילו, הייתי אומר.
כן, כן, אל תראה.
לגבי ידלין...
אני על עצמי לא סומך.
לגבי ידלין...
אני אסמוך על ידלין.
שמע, לפני שאתה מעביר ביקורת על פרשנים, יש פה ממשלה שלמה שלא ראתה את הנולד, אולי צריך קודם כל לסלק אותה לפני שבאים בטענות למי שפירש לא נכון. בדבר שני, יש לך אלטרנטיבה? אם לא הרשות הפלסטינית, מי ישלוט בעזה?
יש לי אלטרנטיבה לידלין. אנשים שאמרו את האמת. נתחיל מקטן. אנשים שלא התבדו בכל הערכות שלהם. אחר כך אני אשאל אותך על הממשלה. הממשלה צריכה ללכת. ואחר כך אני אשאל אותך על הרמטכ"ל. הרמטכ"ל צריך ללכת. זה הכל נכון, בסדר. אבל למה להביא מומחה שקשל שוב ושוב ושוב?
אני לא
מתייחס ברצינות לדברים שלו.
אני לא מכיר מומחים שלא כשלו שוב ושוב ושכושלים כרגע. אבל יש שאלה אחת יותר חשובה מידלין. מי אמור לשלוט בעזה אם לא הרשות הפלסטינית? גבעתי, גולני, הנחל.
ישראל.
תראה איך זה נראה. 10 הרוגים רק השבוע.
נכון, ככה גם אמרו לנו על לבנון,
ונסוגונו
מלבנון, וזה מה שקיבלנו, והיינו על סף קטסטרופה. כי ברחנו מלבנון, כי היו 25 הרוגים כל שנה, נכון?
כשהיינו בלבנון היה קטסטרופה.
אסף נבו וסער פלסנר, עורכים ומפיקים, ואחרי על השידור שקד וולפין, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לתת אלוף במילואים, אמיר אביבי, מהביטחוניסטים, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
אסון כבד בבית חנון, אני לא יודע אם לקרוא לזה אסון, כי זה חלק מהמלחמה, אבל אנחנו מדממים בצפון הרצועה. האם האסטרטגיה של פשיטות חוזרות במקום החזקת שטח רצופה יעילה?
יש לנו בעיה שבעצם המקור שלה התחיל בזה שנאלצנו ובצדק להעביר את הכוחות ללבנון. העברנו 14 חטיבות ללבנון כדי לנצח את חיזבאללה, וחלקן נשארו שם וחלקן עברו לסוריה, וכמות הכוחות שאנחנו פועלים בהם עכשיו בעזה היא לא כמות מספיקה לייצר את הלחץ הנדרש, אפילו לא בבית חנון. גם בבית חנון עצמה, ששם צהל מתמקד, כמות הכוחות היא לא מספיק משמעותית, והיא מאפשרת הסתננויות והנחת מטענים וכל מה שאנחנו רואים. לצד זה אני חייב לומר שפיקוד דרום, גם בכמות הכוחות שהשאירו לו בחודשים האחרונים, הרג אלפים, עצר, עשה פעילות הכי טוב שהוא יכול עם מה שיש לו. אנחנו נמצאים עכשיו באיזשהו רגע שבו אחת משתיים, או שבשבוע הקרוב יהיה הסכם לשחרור חטופים, ניכנס להפסקת אש, וכנראה כל כובד המשקל של מדינת ישראל יעבור לאיראן, ונתמרקד באיראנים, או שיגיע 20 לחודש, אין הסכם חטופים, ופה יצטרכו לעשות חישוב מסלול מחדש לכל מה שקורה בעזה, גם בהיבט הצורת לחימה, כמות הכוחות, צריך לעבור לכיבוש שטח, צריך לעבור להתקפה סדורה מצד אחד, ומצד שני אולי יותר משמעותי מהכוחות, להשתלט על ההומניטרי. וגם לקבל את הגיבוי האמריקאי, וגם תוכניות שיאפשרו לנתק את חמאס מהאוכלוסייה. המפתח להפלת חמאס נמצא יותר בהומניטרי אפילו מאשר הפעולה הצבאית.
תת אלוף אביבי, אנחנו שומעים ביממה האחרונה את זעקת האימהות השקולות בחיקורי הלב, הקלטות קשות מהלוויות, ואין ישראלי לדעתי שלא שואל את עצמו, האם לא עברנו ממלחמת האין ברירה למלחמת ברירה? ומה היעד כרגע בהמשך השהייה של צהל בתוך בית חנון וג'באליה וכל המקומות האלו? מה היעד? לתפוס עוד מחבל, לאתר עוד איזה מנהרה? האם זה שווה את ההקרבה הכל כך קשה שאנחנו מקריבים מדי שבוע?
אני חושב שאני מבין אחרת את האירוע הזה. קודם כל, יש מטרות מלחמה ברורות וחדות כמותיו. חיסול חמאס כגוף שלטוני וצבאי, החזרת כל החטופים ויצירת מציאות בעזה, שלעולם לא יקום שם עוד פעם צבא טרור, וכל המטרות האלה ראויות, וכל המטרות האלה צריך להשיג אותן בנחישות, ואנחנו נשיג אותן. חמאס בסופו של דבר יוכרע. קשה? כן, קשה. מה הכעס? הכעס הוא לא על זה, וזה לא שאין נכונות הקרבה. הכעס זה התחושה שלא משתמשים בכל הכלים שעומדים לרשותנו, כדי לזרז את הניצחון וכדי לחסוך
בנפגעים. מה למשל? תן לי דוגמה לכלי שצהל מחליט לא להשתמש בו.
לדוגמה, הנושא ההומניטרי, אנחנו לדוגמה בביטחוניסטים הצגנו תוכנית של איים הומניטריים, איך למעשה אתה מנתק מחמאס את האוכלוסייה, ולמעשה נותן לאוכלוסייה מענה הומניטרי.
מי יחלק אוכל בעזה? חיילי צהל יעמדו יום ליד המסעיות?
לא, ממש לא, לא חיילים. האום...
אבל האום לא רוצה לעשות את זה.
לא, אני לא מסכים.
אני יודע, אתה יודע.
בוא אני אסביר את העניין, בסדר? צריך רגע להבין מה קורה.
לא, אבל צריך גם לדבר אמת לציבור. אין איזה פתרון קסם. אם זה לא הרשות הפלסטינית, וזה לא ישראל, אז זה חמאס.
רגע, שאלת אותי שאלה, אני רוצה לך תשובה מקצועית ורצינית, בסדר? כי כתבנו תוכנית מקיפה. מה שקורה כרגע, זה שחמאס שולט על האזור ההומניטרי ביד רמה. כשמכניסים הומניטרי, הוא משתלט על זה. הוא לא מאפשר לארגונים הבינלאומיים לעשות שום דבר. חלקם התייאשו והתחילו לעזוב את השטח ולא מוכנים לפעול שם. והדרך לטפל בזה, זה לפתוח מרכזים הומניטריים סמוכים לגבול שלנו במרחב שהוא בשליטה צבאית שחמאס לא יכול להגיע אליו. להניע את אוכלוסייה לאותם מרכזים ולתת לארגונים הבינלאומיים לטפל בנושא ההומניטרי בתוך אזורים שצהל מאבטח אותם. צהל לא צריך לחלק אוכל ולא צריך כסף של משלם המיסים הישראלי כדי לממן את זה. הכל יעבוד כמו שעבד קודם, רק תחת מרחב ביטחוני ישראלי שיאפשר לאום לתפקד בצורה טובה. זה בסך הכל מאמץ לוגיסטי, לא יותר מדי מסובך, ובטח זה עדיף על לשלוח עוד פעם ועוד פעם חטיבות לחמאס שהולך ומתאושש ומגייס אלפי פעילים דרך עשרות מיליוני שקלים שהוא מקבל בחודש מההומניטרי. יש לזה פתרונות, רק צריך ליישם אותם. וצריך לצאת מהכיבונות, וזה מה שמעצבן את האוכלוסייה, מעצבן את תושבי מדינת ישראל, שלא מפעילים את כל הכלים האפשריים, בין אם זה הומניטריים, ובין אם זה שיטות פעולה צבאיות, כדי גם להבטיח ניצחון מהר, וגם לשמור על החיילים שלנו.
תת-אלוף אביבי, אנחנו קוראים שהיועץ לביטחון לאומי, ג'ייק סליבן, אומר שאנחנו קרובים מאוד לעסקה, וניתן להשיג אותה עד 20 בינואר, אבל עדיין ישנם דברים שצריך לסגור. בקרוב צפוי ביידן לדבר עם נתניהו. העסקה כפי שהיא מסתמנת בתקשורת, אנחנו לא יודעים פרטים, טובה בעיניך?
יצא לי לדבר אחד המצטרפים האחרונים לביטחוניסטים, זה מישהו בכיר שניהל את השיחות האלה, ואחד המשפטים שהוא אמר לי, אין שום קשר, אפילו לא מקרי, בין מה קורה בשיחות למה מתפרסם בתקשורת. אז תרשה לי לא להתייחס לדיווחים
בתקשורת. אבל בכל זאת, נניח באופן תיאורטי, אם מדובר על עסקה חלקית בפעימות, זה דבר שלדעתך נכון ללכת עליו?
תראה, צריך קודם כל עסקה שתכלול את כולם, אני לא אומר שבפעימה אחת, אבל את כולם, צריך עסקה כוללת. ודבר שני, יש רק תנאי אחד, שלזה אנחנו לא יכולים להסכים, הפסקת המלחמה. כל עוד התנאי הזה הוא לא קיים בעסקה, כל עוד ישראל יכולה לחזור למלחמה, אפשר לעשות ביטורים גם קשים.
כנראה שאין עסקה על פי העמדה שלך. כי אני אומר כנראה שאין עסקה בוודאי לא כוללת, כי חמאס מהיום הראשון די עקבי, הלוואי וזה היה משתנה, אבל הוא די עקבי ואומר, אנחנו מוכנים לעסקה כוללת תמורת סיום המלחמה.
כן, אז ישראל לא יכולה להפסיק את המלחמה, כי צריכה לחסל את חמאס. יש פה אתגר, ואם הם לא ישחררו את כולם...
תגיד, אני חייב לשאול אותך, אין לנו עוד המון זמן, למה את חיזבאללה, שהוא אויב יותר חזק מחמאס, למה אנחנו יכולים להגיע מול לבנון ומול חיזבאללה להסכם, ובסופו של דבר לא להמשיך את המלחמה לנצח, ולמה מול עזה אנחנו מוכנים להקריב חיילים וחטופים, בשביל לנסות לרדוף אחר המחבל האחרון, שכנראה יש כבר מי שיחליף אותו? למה בלבנון זה בסדר ובעזה לא?
לבנון היא מדינה, והיא מדינה שיש לה צבא, והיא מדינה שיש לה גם הרבה מאוד כוחות אחרים, שזה לא חיזבאללה שיכולים להפעיל מנופים כאלה ואחרים. חמאס והאוכלוסייה שלו, היי נוח. זה אוכלוסייה שהיא כולה עברה אינדוקטרינציה חמאסית, ולכן גם קצב ההתאוששות. תראה, אנחנו תוך כדי לחימה איתו, רק בחודשיים האחרונים הוא גייס אלפי פעילים. אתה יודע מה יקרה אם אנחנו נצא? אתה תמצא את עצמך תוך שנה עם 30-40
אלה אם תכניס רשות פלסטינית ותכניס ממשל פלסטיני אחר.
היא זו שתלחם בהם, בטח.
זה מה שקורה בג'נין, למשל.
באמת, באמת.
מה לעשות, זה קורה.
הם עושים קולות, הם לא נלחמים באמת.
לא יודע, אני ראיתי גם הרוגים שם באימותים בין הרשות
לחמאס. אני רוצה להזכיר שבעזה, הרשות הפלסטינית לקחה את עזה מתקופת האבן לרקטו תוך 7 שנים תחת אחריותה, כן? אז הרשות היא לא אופציה.
אמיר אביבי, תת-אלוף במילואים. תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, יושב ראש הביטחוניסטים, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ואנחנו אומרים שלום לאלון אסטיוקר, דודו של סמל אליאב אסטיוקר, שנפל בעזה. שלום לך. לוויה קשה, כמו כל הלוויות של החיילים הגיבורים. ספר לנו קצת על אליאב.
אליאב, מיום שהוא נולד, בעד יום שהוא הלך, היה ילד מיוחד במינו, ילד מופנם, שקט, צנוע, ילד שתמיד היה חיובי, ילד שתמיד קיבל את ההורים שלו, אף פעם לא אמר לו לשום דבר, ילד שהיה למען החברים שלו, כל כולו למען החברים שלו. גם כשניסינו לשכנע אותו ולהזיז אותו מהנושא של הקרבי, בוא תנסה לעשות ככה, בוא ניסינו להניע אותו מהמקומות האלה, הוא לא היה מוכן לשמוע, תמיד היה קם ועומד, מה פתאום, מה קורה עם החברים שלי, מה אני עושה עם החברים שלי, אני לא מוכן לוותר על החברים שלי. בקיצור, היה ילד באמת, באמת מיוחד, ילד שהוביל את החברים שלו, גם בהלוויה, כל החברים שלו, כולל המפקדים שלו, העידו, כששאלו את החברים שלו, על מי אתם מצביעים כמוביל בחבר'ה אצלכם, אמרו כולם הצביעו אליאב. אליאב באמת, 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 בתור הדוד שלו, היה ילד מאוד מאוד מיוחד, ילד מאוד מאוד צנוע, מאוד חיובי, מאוד חברמן. מה אגיד לך? עבדה גדולה למשפחה, עבדה גדולה, מאוד גדולה למשפחה.
וכנראה גם לעם ישראל בכלל.
אני בטוח
שלא. אליאב היה לוחם בגדוד 931. מה הוא היה מספר לכם על הפעילות שלו?
האמת, הוא היה בחור מאוד שקט. ותמיד כשהיינו מדברים איתו, הוא היה סוג של מתלוטץ. באמת, הוא תמיד היה סוג של, כאילו, סוג של בשבילו, זה היה כאילו מתיחות. כל פעם הוא היה מספר איזה משהו, הוא אומר לו, סתם עבדתי עליכם, סתם מתיחה, סתם. הוא היה מאוד, 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 הוא מאוד אהב את מה שהוא עושה. הוא מאוד אהב את השירות שלו, הוא מאוד היה מחובר לזה, וזה מילא אותו, זה מילא אותו בגאווה.
אתה יכול לשתף אותנו בזיכרון אישי שלך ממנו? איזה רגע שאתה זוכר במיוחד?
וואלה, אני אגיד לך, זה באמת מאוד קשה לי.
אני מבין.
קשה לי, אני נורא מתרגש ונורא קשה לי. נורא קשה לי. הוא כל כולו שלמות. בעיניי הוא שלמות. בעיניי הוא עבדה גדולה. עבדה גדולה גדולה. בתור דוד שלו אני אומר לך את זה.
בוס, דוד, דיברתם על תוכניות אחרי הצבא? אתה יודע מה הוא רצה לעשות?
בגדול, כן. הוא רצה לעשות קריירה צבאית, הוא רצה להמשיך קצונה, הוא רצה לעשות לקורסים, הוא רצה להתקדם למשהו, הוא אהב את העבודה. הוא אהב את מה שהוא עשה בקרבית, הוא אהב את מה שהוא עשה במצבה. הוא רצה להתקדם בצבא כמה שיותר.
ואתם במשפחה?
הוא רצה להניג בצבא כמה שיותר, הוא מצא את עצמו בצבא, הוא מצא שם סוג של, אני אקרא לזה אור בשבילו. ככה אני רואה את זה.
ואני מניח, אני מניח שהחודשים האחרונים היו חודשים לא קלים, עם אחיין שנמצא בעזה.
ברור שזה לא קל. תמיד ניסינו לשאול מה שלמה. תמיד דיברנו איתו, מה קורה, הכל בסדר. תמיד אמר שהכל בסדר. הוא אף פעם לא סיפר שהייתה התקלות, הוא אף פעם לא סיפר שקרה איזה משהו. הוא תמיד נינה מלספר כל מיני סיפורי גבורה וכאלה. באמת, באמת. ילד מה זה צנוע, צנוע בלי הרבה סיפורים. והיום הופתענו כששמענו את המפקדים שלו, שהוא היה מוביל. הוא היה מוביל. הוא היה מוביל בין החיילים, הוא היה מוביל, הם הלכו עליו, הם ראו אותו כדוגמה. זה היה בשבילנו היינו עמומים פשוט.
אני מניח שבימי השבעה עוד תשמעו הרבה סיפורים.
אני מניח שכן.
אלון אסטיוקר, דודו של סמל אליאב אסטיוקר שנפל בעזה. תודה רבה, שלא תדעו עוד צער.
אמן, כל עם ישראל.
חיבוק לכל המשפחה.
אמן, תודה רבה, תודה.
אנחנו אומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, סגן ראש המוסד, מיש עתיד, שלום לך.
שלום, ערב טוב, במעבר חד, כמו שאומרים, יש יותר מדי משפחות מרוסקות בשנה האחרונה.
אתה מצליח להבין מה צהל ברגע זה עושה בעזה ומה היעד הסופי של המלחמה?
אני תראה, אני נמצא בדילמה לא נורמלית, כי אני כבר אמרתי אצלכם שאני חושב שהמלחמה הייתה צריכה כבר להיפסק. אני לא מבין מה שצהל עושה שם. ומצד שני, יש משפחות שכל יום משלמות את המחיר הכי נורא שיש. אתה לא יכול להגיד להם.
נכון.
תשמעו, זה וזה המצב. תראה, אנחנו בעזה פוגעים הרבה מאוד מחבלים, פוגעים בהרבה מאוד תשתיות, ומשטחים שטחים שולטים, ואתה יכול למצוא לזה היגיון צבאי. אני חושב שהמלחמה הזאת כבר הייתה צריכה להיגמר. אני חושב שעוד 500 מחבלים שיהרגו בתקופה הקרובה, הם לא משנים כלום. מטרת המלחמה הייתה למוטט אותם כארגון צבאי מסודר, והיא הצליחה כבר. מטרת המלחמה השנייה זה להחזיר את החטופים, וזה עוד לא קרה לצערי הרב, ובזה צריך להתמקד כרגע, גם במחיר הפסקת המלחמה.
ואתה חושב שאם נכניס את הרשות הפלסטינית, הם ימנעו מהחמאס להפוך שוב לצבא?
לא, אני חושב ששום שלטון בעזה לא יצליח אם ישראל לא תישב בתווך ותמשיך להפעיל את יכולותיה כלפי כל התארגנות והרמת ראש. לבד אף גורם ערבי שאני רואה בעיניים לא יצליח לעשות את זה. אבל ביחד אני מניח שנצליח להקטין את זה מאוד. אני אסתכל על יהודה ושומרון. יהודה ושומרון, אנחנו נמצאים בשליטה כמעט מוחלטת. מדורי A, B ו-C. מה יותר, מה פחות, בשנתיים האחרונות אנחנו ביהודה ושומרון, בכל הזירות לא מעניינת לנו לא A, לא B ולא שום דבר אחר. ועדיין יש טרור. יש טרור כי לא נבנתה אלטרנטיבה מתאימה שהפלסטינים ילכו אחריה, והמוטיב הדתי הזה עדיין מאוד מאוד חזק. אני לא משלט עצמי שנוכל להגיע לשקט מוחלט בעזה, אבל האם נדע לייצר בעזה מציאות שבה אין אפשרות לצאת למתקפה עלינו, אין אפשרות לראות עלינו באופן מסיבי טילים, ויש שם גורם אחר שינהל את את החיים וילחם בטרור שנמצא, כמו שאגב הרשות הפלסטינית נלחמת בחמאס גם ביהודה ושומרון. אני חושב שלמציאות הזאת אנחנו צריכים לשאוף.
ואם נוכל, או אם תוכל לבחור בין עכשיו מבצע שיקסח את הדשא ביהודה ושומרון או מלחמה באיראן, מה העדפה של ישראל, מה העדפה שצריכה לקחת ישראל?
אין לנו את הפריבילגיה לבחור, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לעשות גם את זה וגם את זה. אם הטרור ביהודה ושומרון ירים את הראש ויסכן אותנו ואת התושבים בצורה כזאת שיצטרכו לעשות מבצע, אז צריך לעשות מבצע. אם הגרעין, אם משפעות המהפכה והשלטון האיראני ימשיכו להם על מדינת ישראל וירוצו לאטום, אז צריך לפעול גם באיראן. אנחנו, אין לנו את הפריבילגיה לבחור. יש לנו את הפריבילגיה לבחור איפה שאנחנו יכולים. אני אומר לך שלדעתי, בעזה כבר היינו יכולים מזמן לבחור, לא להיות בעוצמה שאנחנו נמצאים שם, ולא, ובטח לעשות הרבה מאמצים, כולל הפסקת מלחמה, כדי להחזיר את החטופים. אבל אנחנו לא יכולים תמיד לבחור, לפעמים זה נכפה עלינו. לא נסכים שירצחו מתיישבים ביהודה ושומרון. זה לא נסכים לעולם. אם צריך לעשות מבצע, נעשה מבצע.
כן, שמענו את ראש השבק מדבר בסגנון זה בשבוע
שעבר. אני מזכיר לך שגם ראש השבק אמר שצריך לעשות מבצע מקדים בעזה, לפני המלחמה הזאת.
כן.
אם אין ברירה, צריך לעשות. אני חושב שאנחנו הבנו כולנו, אני עכשיו בכוונה, אני גם אכניס את עצמי לתוך הסיפור הזה, הבנו כולנו שהמדיניות של החלה היא מדיניות שגויה, צריך ליזום ולעבור למתקפה במקום שאתה רואה שמישהו מרים את הראש. זה נכון ליהודה ושומרון, זה יכול, נכון לאיראן, זה יכול, נכון ללבנון, ולעזה אם נצטרך לחזור, אז נחזור.
בוא נדבר גם קצת על פוליטיקה, כי בכל זאת היה היום די מטלטל ליש עתיד. חבר הכנסת עידן רול פורש מהעשייה. רציתי לשאול אם דיברת איתו, מה דעתך על המהלך שלו?
אני לא דיברתי איתו, אני לא חושב שזה מטלטל, אני חושב שזה חבל, עם כל הכבוד לעידן רול. אני חושב שהיה צריך להיות הגון מספיק, בשביל להגיד, אני אידיאולוגית לא מסכים איתכם, ולכן אני מבין שנבחרתי על ידכם ובזכותכם, ולכן אני מחזיר את המנדט והתמודד לי בכנסת הבאה, יקים סיעה, לא יקים סיעה. אני חושב שהמעשה הזה ש, שחברי כנסת שנבחרים בסיעה מסוימת, מחליטים שהם, שלא מוצא חן ביניהם, מכל מיני סיבות, אגב, אני לא בטוח שהסיבות הן כל כך נטו אידיאולוגיות, אבל...
אתה זיהית, בדיונים בוועדת חוץ ביטחון, זיהית הבדלים אידיאולוגיים בין מה שאומרים כעמדת סיעה, ובין מה שחבר כנסת רול היה אומר?
סיעת יש עתיד היא סיעה שמנהלת דיונים מאוד, מאוד מעמיקים ומאוד צוערים, אני מוכרח להגיד. הרבה יותר ממה שאנשים בחוץ חושבים. לגבי סוגיות כאלה ואחרות, יש אנחנו מפלגת מרכז, כשכזו יש לה צדדים ששייכים קצת יותר לימין וששייכים קצת יותר לשמאל, ואנחנו, יש דברים שהם מאוד מאוד מובנים. אנחנו מפלגה ליברלית שדוגלת בשוויון, ועל זה אנחנו לא מתפשרים.
אבל אתה יודע, חבר הכנסת בן ברק, יש הרבה אנשים שהצביעו לכם, ויש הרבה אנשים שהצביעו לבני גנץ, והם מסתכלים ורואים שמי שהצביע לבני גנץ רואה את, את גדעון סער עובר לידיו של נתניהו, ועידן רול שט לו כשחקן עצמאי. והשאלה, אולי משהו לא נכון בצורה שבה המפלגות מתנהלות, אולי צריך ללכת לפריימריז, אולי צריך ללכת לאיזשהו ייחוד של מסגרות, אולי צריך לבחור, אולי הבחירה באנשים הייתה בחירה שגויה של יושב ראש המפלגה שלך, כי בסוף בתוצאה, במקום שהאופוזיציה תצליח לזנב בקואליציה, הקואליציה מזנבת באופוזיציה.
תראה, כל פעם שמישהו מדבר איתי על פריימריז פתוחים, כמו שאתה רומז צריכים להיות, אני מיד מסתכל על וטורי, גוטליב, קארי.
לפחות הם לא עורקים לצד השני, אתה יודע, גם זה משהו.
אתה יודע, אפשר לדעת, ואני אומר, יש היגיון בלשמר את השיטה, את השיטה הזאת, כנראה שצריך קצת לשפר אותה, ואנחנו נשפר אותה, ואנחנו עובדים על זה במפלגה.
אתה רואה סיכוי לאיחוד יחד עם בני גנץ, אולי בראשות אייזנקוט, איזשהו שינוי דרמטי במחנה הזה, כי זה מרגיש לא עובד. אתה יודע, גם לפי הסקרים, אין איזה מפלגה שמאתגרת.
זה מרגיש לי שאתם מנסים כל מה לייצר כל מיני קומבינות. יש את...
לא, אני לא. אני לא.
אוקיי.
בסדר שאני מדבר ב...
אני לא מנסה לעזור, יריב מנסה.
אנחנו נשמח אם יצטרפו אלינו, אנחנו מצטערים אם אנשים עושים טעות ועוזבים אותנו, ואנחנו נמשיך להתנהג כמפלגה, אנחנו לא מזגזגים, אנחנו יש לנו את העקרונות שלנו, לא נכנסנו ולא יצאנו, ולא השתעשנו ברעיונות כאלה ואחרים. כל מי שמצביע ליש עתיד יודע בדיוק מה הוא יקבל. הוא יודע בדיוק שלא לא, לא נעשה ממשלות כאלה ואחרות, כי הוא כבר מסתכל אחורה 12 שנה ורואה שזה ככה המפלגה מתנהלת, ואני מאוד גאה על זה. איך אגב, היינו בצמתים, היינו צריכים לקבל החלטות שידענו שיפגעו בנו אלקטורלית, וקיבלנו את ההחלטות הנכונות הערכיות, וככה גם נמשיך. חברי כנסת. לא מוצא חן בעיניו. אז חבל שהוא לא עשה את המהלך עד הסוף, והולך עכשיו להשתעשע עד הבחירות, שמי יודע מתי הם יהיו, ולקבל שכר לא נמוך של חבר כנסת, בלי להיות מחויב לשום דבר, הוא גם ככה לא הופיע הרבה בוועדות, עכשיו הוא בכלל לא צריך להופיע.
כן, שמעתי שהוא היה... יצא במקום ה-92 בנוכחות בוועדות. חבר כנסת רם בן ברק, תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה.
יכול להיות באמת שהלילות היו קשים לו. יא, ערב טוב.
פרסומת אחת.
חדש במימון ישיר, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי בתהליך נוח לקונה ובטוח למוכר. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
חזרנו.
שלום וערב טוב לשירית אביטן כהן, כתבת מדינית ופוליטית של ישראל היום.
אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אני מבין שלשכת נתניהו, יש תנועה בכניסה, ביציאה, סמוטריץ' נכנס ויצא, גם בן גביר מוזמן, הוא מנסה לשכנע אותם שיסכימו לעסקת החטופים על אף מחיריה?
אז לא בטוח שהוא מנסה את הבלתי אפשרי, הוא כן היה רוצה שהם, גם אם הם לא תומכים בעסקה, שזה הכיוון המסתמן, שהם לא יפילו את הממשלה. בעקבות הכוונה ללכת עליה בימים הקרובים, אם כמובן חמאס יגיד כן לכל התוכניות שעשו גם ישראל, גם ארצות הברית וגם המתווכות. אז זה יושב פעמיים, זה יושב פעם אחת אצל חמאס. אני כמעט ולא חושבת שזה יושב פה לאיזשהו ויכוח פנים ממשלתי או פוליטי, כי בסופו של דבר גם נתניהו לפחות, מהדברים שאני שומעת מסביבתו, יוצא מאיזושהי נקודת הנחה, שגם סמוטריץ' מתנגד לעסקה לא יפיל את הממשלה, ובן גביר זה כזה עם כוכבית, כי הוא השחקן הלא צפוי במערכת הפוליטית, אם אפשר להגיד את זה ככה.
לפי התחושה כרגע, נתניהו כמעט מוותר על בן גביר, זאת אומרת, אין איזה ניסיונות שכנוע, לפחות על פי מה שאנחנו יודעים, הוא לא הגיע לפגישות ריכוך אצל נתניהו, זה יכול להיות שמלכתחילה עליו כבר מוותרים.
לא, הוא מגיע ממש בשעה הקרובה. Okay. זו שיחה שאמורה לקרות גם בקרוב. שנתניהו, אנחנו יודעים, הוא לא נוטה לוותר על ממשלה קיימת, והוא לא יוותר גם על איתמר בן גביר, הוא היה יכול להפריש אותו מזמן עם ההתנהלות שלו בקואליציה ובהצבעות בכנסת. נתניהו לא רוצה לעשות את זה, הוא רוצה לשמר את איתמר בן גביר, הוא רוצה לשמר ממשלה בת 68 מנדטים בכנסת, בקואליציה, אבל הוא גם רוצה ללכת על עסקה. הוא שומע את הדברים מצידו של טראמפ, הוא גם באמת מבחינתו בשלה העת הגיע הזמן להציל את מי שאפשר בעסקה הומניטרית כזו שלא גוזרת סיום מלחמה כמו שהגדירו כקו האדום חלק גדול מהפוליטיקאים בתוך הקואליציה, וזה משהו שהוא חושב שאפשר ללכת עליו. גם להביא את העסקה הזאת, גם לשחרר 33 חטופים.
או שהוא רואה שאין לו ברירה, כי באמת עוד 9 ימים טראמפ נכנס, ובסוף יש רגע שבו גם לטראמפ יש את הדרישות שלו בעניין הזה.
לא בטוחה שרק לטראמפ יש את הדרישות שלו. גם נתניהו לא רוצה להשאיר 98 חטופים בעזה, זה לא איזה דיווידנד פוליטי מוכח, זה ברור לי שכראש ממשלה הוא רוצה להחזיר את מי שאפשר הביתה, אם לא את כולם, ובשלב הראשון 33 חטופים, כמו שפורסם בבי-בי-סי בשבוע שעבר, מתנצלת על רעשי הרקע.
שוחחנו לפני דקות אחדות עם תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, שסיפר לנו שאחד מהמצטרפים החדשים לביטחוניסטים הוא אדם בכיר שהיה שותף למסע ומתן, ואמר לו דבר כזה: כל מה שאתה שומע בחדשות אין לו שום קשר למציאות. אבל אנחנו שומעים,
אנחנו לא תוכנית חדשות, זה בסדר.
גם מארצות הברית אנחנו שומעים דיווחים שהעסקה קרובה, להערכתך היא באמת קרובה?
מהדברים, אני אסייג את זה. אני חושבת שבישראל רוצים לראות עסקה קרובה, וזה כולל את ראש הממשלה נתניהו ואת הסביבה שלו, וזה כולל כמובן את ממשל ביידן היוצא ואת ממשל טראמפ הנכנס, שכבר הבהיר עד כמה הוא רוצה עסקה לפני שהוא נכנס לבית הלבן. אבל אנחנו לא לבד בעסק הזה, ופעם אחר פעם כשישראל הבהירה עד כמה היא מוכנה לעסקה ורוצה עסקה תוך מחירים כבדים, חמאס אמר לא. השאלה היא אם הפעם חמאס יאמר כן, זו שאלה שאני לא יודעת לענות עליה, כי הוא הוכיח את עצמו כשחקן שנהנה מאוד להתעלל ברגשות הציבור הישראלי תוך החטופים שהוא מחזיק ברצועה למעלה משנה ושלושה חודשים. מקווים מאוד שכן, גם הפעם.
עוד דבר אחד, את סיפרת לנו היום שסוף סוף, אולי אחרי 10 שנים, אולי יותר, מדינת ישראל קיזזה את חוברות החשמל של הרשות הפלסטינית למעלה ממיליארד שקלים. איך התרחש הנס הזה?
זה ממש בגדר נס, ומתברר שלא כל כך מסובך לביצוע, לא נתניהו הפעם, אלא בצלאל סמוטריץ', האוצר עשה את הדבר הנכון, הוא קודם לקח את הכסף, ואז אמר להם, אוקיי, עכשיו כשהכסף אצלי, בואו נחשוב מה עושים איתו, בואו נזכר מה היה פה בשנה האחרונה. סמוטריץ' בעצם מודיע לרשות הפלסטינית שהוא מקזז מעכשיו 275 מיליון שקלים אם אינני טועה בכל חודש, כספים מהרשות הפלסטינית שאמורים לעבור בכל חודש לעזה, והוא אומר, אני שם אותם בצד. בסופו של דבר הכסף הזה הלך לקרן שישבה בנורווגיה, הוחזקה על ידי ממשלת נורווגיה, הצטבר שם סכום של 1.4 מיליארד שקלים, ובסכום הזה הוא אומר, אוקיי, עכשיו הנורווגים רוצים להשתמש כדי להחזיר את הכסף הזה לרשות הפלסטינית? לא, לרשות הפלסטינית. יש חוב למדינת ישראל, לא למדינת ישראל, לחברת החשמל ולחברות דלק ישראליות שמספקות דלק לרשות. הגיע הזמן לחסות את החוב הזה, לא באמצעות הסדרים שבהם אנחנו מוכלים על חלק מהחובות כמו שניסו בממשלות קודמות ומנכלי אוצר קודמים, אלא הכל כולל הכל.
אני חייב
והנה זה קרה.
אני חייב להפריע קצת עם עובדות. ב-2018 אני רואה פה כתבה מגלובס, היסטוריה, החוב הפלסטיני לחברת החשמל הוסדר. אני רואה פה תמונה של,
נכון.
של רון טל, אני רואה שהגיעו פה להסכמים, דרך אגב עם דגל הרשות הפלסטינית.
הסכמים שלא קובדו מעולם, בן. אבל, זה נכון. נכון, גם ב-2018, גם ב-2020.
אבל בסדר, אני זורם גם עם בן, יריב, זה מהריצות בנמל.
נכון.
אבל יש פה גם שאלה יותר אידיאולוגית, והיא מה האינטרס הישראלי, אם רוצים לראות רשות פלסטינית חלשה, פושטת רגל, שלא מסוגלת לשלם מזכורות, ולמעשה הופכת להיות טרף קל לחמאס בגדה, זאת גם חלק מהמשוואה.
כמו שאנחנו לא רוצים לראות את אזרחי ישראל קורסים תחת תשלומים שלפעמים קשה להם לעמוד בהם. עבור חברת החשמל, גם הרשות הפלסטינית צריכה ללמוד ניהול תקין מהו, ולא על גבי, לא על גב החשבון, לא על גב הישראלי כאן שאני פוגשת ברחוב, ולא על חשבוני. והגיע הזמן שהדבר הזה יקרה, ועדיף מאוחר מלעולם לא.
שירי טוביטן, תודה רבה תודה. לך. תודה רבה.
שמחה, ערב טוב.
שר פלסטר יעדכן אותנו מה קורה בכבישים, אחר כך נשמע פרסומות, אחר כך נחזור, מבטיחים.
אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ויריב אופנהיימר, ובשש ספורט ב-103 FM.
שלום וערב טוב לעורך הדין דוד פורר, לשעבר בכיר בפרקליטות.
ערב טוב.
שלום.
ערב טוב. בשבוע שעבר הציגו בהפתעה, יש לומר, גדעון סער ויריב לוין, על בסיס הצעה של יזהר שי ודדי שמחי, שני אבות שכולים, הציעו פשרה מסוימת ברפורמה המשפטית, בדרך לבחור שופטים, בעיקר שופטים בית המשפט העליון, אבל לא רק, ומשפטנים מן השמאל דחו את זה מנהו, ומיד אמרו זה לא טוב, כי הימין בעצם מסכים בינו לבין עצמו על התוכנית. גם אתה רואה כך?
אני חושב שכל הצעה ששר המשפטים או הקואליציה הנוכחית הייתה מציעה, גם מתאים שהשופטים ימונו כולם על ידי האופוזיציה, ההצעה הייתה נדחית על ידי האופוזיציה.
אז תן לי לנסות להסביר את האופוזיציה. האופוזיציה אומרת דבר פשוט, ההצעה הזאת מנטרלת את השופטים, מוציאה החוצה את עורכי הדין ונותנת כוח לפוליטיקאים. וברגע שהכוח בידי הפוליטיקאים, יש דילים, יש מסע ומתן, יש תן וכך, כי כל פוליטיקאי רוצה להיבחר מחדש. ולכן גם נציג אופוזיציה.
היא לא מוציאה את עורכי הדין, היא מוציאה את לשכת עורכי הדין.
כן, ושמה עורכי דין שהפוליטיקאים בוחרים.
ושמה הם בוחרים את עצמם הפוליטיקאים.
אבל בסוף, השאלה היא לא ימין ושמאל, השאלה כאן, האם תמיד לקואליציה יש יכולת להשפיע על האופוזיציה, ולקנות חברי כנסת, יבואו מהקואליציה, יגידו לחבר כנסת באופוזיציה, תעזור לנו במינוי של שופט כזה, תעביר לך חוק.
האופוזיציה תקבע מי מייצג.
גם אחרי שהאופוזיציה קובעת.
אתה לא סומך על אף אחד.
אני לא סומך על פוליטיקאים. אני סומך על אנשים שלא צריכים להיבחר יום למחרת. זה נקרא עצמאות הוועדה.
כן, כן. אתה סומך על אנשים שלמחרת צריכים להופיע בפני השופטים, שהם יבחרו מה שמתאים, מה שנכון. בוודאי לא מתוך אינטרסים, חלילה.
אבל רגע, בוא ניתן לעורך דין פור לענות. זה פוליטיזציה של הוועדה.
אני אומר שאני צדקתי שגם אילו היה שר המשפטים מציע ששופטי בית המשפט העליון יבחרו על ידי האופוזיציה, מתי היית מתנגד? והאופוזיציה הייתה מתנגדת. זאת אומרת, זה לא מתאים שפוליטיקאים יבחרו. לכן, עכשיו, יש בעיה, כי יש אי סביעות רצון בימין מהאופן שבו נבחרים שופטים בבית המשפט העליון, כשבית המשפט העליון עוסק בנושאים פוליטיים. ולכן, עכשיו, אין טענות על הנושא בתיקים אזרחיים או בתיקים פליליים, שזה יש לנו בית משפט עליון. מצוין, אז אני חושב יש הסכמה רחבה שזה לא הנושא. לא אומרים, אם בית המשפט העליון דן בנושאים שיש להם אופי פוליטי, האם, איך הם אמורים השופטים האלה להיבחר? האם כפי שנבחר שופט שעוסק בדיני חוזים או בעבירות פליליות, או שצריך לבחור אותו בדרך אחרת? זה המחלוקת, אין פתרונות פשוטים. כל דבר שהוא עושים אותו, הוא גם שינוי של המצב הקיים, וברור שבמצב הקיים יש יתרון לצד אחד של המפה הפוליטית, ולכן יש התנגדות לכל שינוי במצב הקיים.
ואתה מעריך שיש סיכוי שמשהו מהפשרה הזאת בכל זאת יתקבל? שיכנסו בכלל למסע ומתן?
יש, קודם כל יש במשהו אלמנט אחד שהוא חיובי, ושאני חושב שאמור היה להיות עליו קונצנזוס, והוא הוצאת נציגי לשכת עורכי הדין. אחרי שראינו בעשור האחרון את ההתנהלות של לשכת עורכי הדין, עם העניינים האישיים של ראשי הלשכה, ואם עכשיו...
אתה מדבר על אפי נווה ואילת שקד, רק שנהיה ברורים.
גם.
וגם...
מה, עם אביכים? לא עניינים?
על העניין שהיה לו. ולכן, ועכשיו בקדנציה הנוכחית של לשכת עורכי הדין, עם הקו המופגן והמוצר של... שנקרא לזה מתווה קפלן.
על סמך זה הוא נבחר, בוא נזכור, עמית בכר לא הוצנח, הוא נבחר על ידי עורכי הדין, כנראה שזה מה שעורכי הדין רוצים.
חד משמעית, זה מה שעורכי הדין רוצים.
האם עורכי הדין צריכים לקבוע מי יהיו השופטים העליונים במדינת ישראל? זו השאלה, לא הם בעלי עניין.
הם לא קובעים, הם חלק מהגוף הקובע.
נו באמת, ברגע שעובדים בינם לבין העליונים נגמר עניין.
הכמות של עורכי הדין שהצביעו לשלטון הנוכחי בלשכת עורכי הדין, זה פחות ממנדט אחד בכנסת, ואתה נותן להם שני מקומות בוועדה לבחירת שופטים, שזה יותר ממה שיש לכל האופוזיציה. זאת אומרת, יש פה איזה חוסר פרופורציה, ובמיוחד על סמך הרקורד הבעייתי של לשכת עורכי הדין בעשור האחרון, אז לכן אני חושב שיש הרבה טעם בלהוציא אותם מהוועדה. זה כמובן לא אמור לקרות מיד, בעצם ההצעה הזאת אומרת שלא יקרה כרגע שום דבר, אלא שהנושא הזה... שמים אותו on hold, או שמים אותו בהמתנה, עד לכנסת הבאה. זאת אומרת שאם זה יחול רק מהכנסת הבאה, ובכנסת הבאה תהיה קואליציה חדשה, שאנחנו לא יודעים עוד איך היא תהיה, והיא עשויה לשנות
את החוק. אני חייב להגיד לך, עורך דין פורר, באמת, גם, אני יכול לראות את המחנה שלי גם בקואליציה, זה לא בעיניי תסריט דמיוני. ואני לא רוצה, אני לא רוצה שאנחנו נוכל לשלוט בוועדה לבחירת שופטים בשלטון יחיד.
אבל תראה ברגע ש... כל השנים, הרי, מה,
לא,
מה
לא נכון, לא נכון. לא? תראה את השופטים.
מי ימי קרום המדינה סולברג, ככה
נקבעו. לא יודע, סולברג הוא לא בדיוק מי קאפ אופתי, ולא נכון, מי קאפ אופתי של המחנה נכון, שלי, וגם לא אלרון ולא אחרים. אני רואה סולברג הולך להיות נשיא. נשיא בית המשפט העליון על פי שיטת הסניוריטי, ואני תומך בכך, כי אני רוצה בסוף ועדה שחלקים ניכרים ממנה לא תלויים ברצון הבוחר, שאדם שבוחר שופט לא מסתכל אחר כך כמה לייקים הוא קיבל, ואם הוא יבחר לכנסת הבאה, וזה תקף לשופטר.
למה זה בסדר בהמון מדינות? שהם לא דיקטטורים.
יש בהן חוקה? ברגע שיש חוקה, כי חוקה שומרת על זכויות המיעוט, ומדינה שאין בה חוקה, היחידים שיכולים לשמור על זכויות המיעוט, ולפעמים גם על אנשים שהם אינם אזרחים, זה שופטי בית המשפט העליון, ואני רוצה אותם בלתי תלויים. בוודאי לא תלויים בפוליטיקאים.
ושופטים בבית המשפט העליון מחליטים שאסור לעשות הפלות. יש חוקה. אז מה זה אומר?
החוקה...
חוקה לא מגינה על כלום.
מגינה
אני מצטער להגיד לך, כאילו, אבל בפועל לא.
הנה, ראית בארצות הברית שעל סמך אותה חוקה, קודם החליטו שהמדינות יכולות להגביל, לא יכולות להגביל הפלות, ואחרי זה החליטו שכן יכולים להגביל הפלות. חוקה זה בסוף מי שמפרש אותה גם, ומיישם אותה. אבל מה שתיארת יריב לגבי את זה שאתה רוצה שופטים שלא יסתכלו על לייקים ועל תגובות הציבור, זה נכון, אני חושב בעיקר... לתיקים מהתחום האזרחי והפלילי הרגיל. יש סכסוך בינך לביני, אנחנו באים לבית משפט, אנחנו לא רוצים שהשופט יהיה מושפע מ... הוא גם לא מושפע, ובזה...
לא, אבל זה גם בעניינים הפוליטיים, בוודאי.
בעניינים פוליטיים...
בביקורת של הרשות השופטת על הרשות המבצעת והרשות המחוקקת, חד משמעית. זה כל המהות של העניין.
לא, זה
האיזונים והבלמים של בית המשפט העליון.
לא, זה... ואז אם זו מהות העניין, אז השאלה איך מוכרים אותם, זו השאלה. עכשיו אין לזה פתרונות מוכרים, אין לזה פתרונות קסם, מאוד קשה לשנות. ההצעה הנוכחית היא בעצם לא פותרת את הנושא, אלא היא אומרת לא נעסוק בנושא הזה עד הכנסת הבאה, והכנסת הבאה מילה יכולה להחליט דברים. היא לא פותרת למשל את הצורך למנות שלושה שופטים כרגע לבית המשפט העליון, מכיוון שהמתווה הזה לא יחול.
ולמה לא ממנים? כי יו"ר הוועדה לא מוכן לקבל את דעת הוועדה, ואם דעת הוועדה לא מוצאת חן בעיניו, אז אין כינוס של הוועדה?
לא, זה לא נכון, כי צריך רוב של 7 מתוך 9, ואין רוב של 7 מתוך 9 למינוי של, ככל הידוע, לאף אדם שימונה לשופט. אילו היה רוב של 7, כנראה, הוועדה הייתה מתכנסת.
מה שלא צריך לנשיא, ולכן נוחתים על נשיא. עורך הדין דוד פורר, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
פרסומות.
FM.
שלום וערב טוב לאלי סניור, עורך התחום הפלילי בחדשות 13. שלום לך.
ערב טוב.
שמענו שהמשטרה מבקשת צו חדירה 10 טלפונים שנתפסו בבית הבת של חני בלייבייס, עליה השלום. 10 טלפונים? מי מחזיק עשרה טלפון?
בסדר, כשבשבוע שעבר, המשטרה, אחרי שזינה מספר פעמים בני משפחתה של חני בלייבייס, זכרונה לברכה, ומבקשת מהם להגיע, בסופו של דבר, היא בעצמה מגיעה הילדים, מעכבת אותם לחקירה, במהלך העיכוב נתפסים טלפונים, בני המשפחה בעדות שלהם בלהב 433 מספרים שהם לא יודעים איכן הטלפון של אימם, אז המשטרה משאירה את אותם טלפונים שתפסו, ואכן לטלפונים האלה מבוצעת חדירה, על מנת לבדוק האם אחד מהם הוא באמת הטלפון המדובר, אותו טלפון שהאסמסים ממנו ראינו בתחקיר עובדה, שהראו על הקשר בין אימם זיכרונו לברכה לבין שרה נתניהו. אז ברגע שהטלפון נמצא למשטרה, הם פשוט צריכים רק לחדור אליהם לראות אם באמת מדובר בטלפון המדובר, ואם לא, הם ישירו אותו בצד, יחזירו אותם.
הטלפונים נמסרו למשטרה, או שיש פה צו חיפוש ומשטרה נכנסה לבתים ומצאה אותם?
קודם כל, עוד לפני החקירות, המשטרה ביקשה מבני המשפחה לקבל את הטלפונים, ביקשו מהם להגיע לחקירה. בסופו של דבר, כאשר הם לא הגיעו, אז המשטרה הגיעה אליהם, והם נחקרו בחשד, אני מזכיר, לשיבוש הליכי חקירה. אז אני מניח שהגיעו עם צו ותפסו את הטלפונים. אתה יודע, זה יכול להיות במהלך חיפוש, או שמישהו מוסר את הטלפונים, זה היה נוח. בסופו של דבר המשטרה אבל עושה בדיקה, היא חודרת אליהם כדי לראות במקרה הזה, לא לעבור אחרי ה-SMS'ים, אלא קודם כל לראות מי, של מי היה הטלפון. במידה והם יגיעו, אם בידיהם הטלפון של חני בליביוס, זה יכול להיות לך, אז תתבצע כבר בדיקה מעמיקה יותר. נכון, עכשיו אני יכול להגיד לכם, לא יודעים, אף אחד מהטלפונים כרגע שנבדקו, לא ידבר על כך שהוא הטלפון של חני בליביוס.
הבנתי, אבל אם אין הטלפון שלה, הלו תחקיר עובדה, הקרין על המסך, צילומי מסך מהטלפון הזה. זה לא ראיה מספקת מבחינת המשטרה והפרקליטות?
לא, הרי אתה גם מבין בתחום הפלילי, זה טוב כאילו לתחקיר עיתונאי, לפתיחה בחקירה, אבל כדי מחר, אם אתה רוצה לעשות חקירה ולהגיע, אם בסופו של דבר לכתב אישום, אתה חייב את המקור, להגיע לאחד הטלפונים, לראות שבאמת הטלפון עצמו ולא דברים מוצאו מהקשרם. אין דרך אחרת, זה א' ב', כי גם סניגור של הצד השני, של מי שאחר כך נגיד, אם וכאשר הלכנו קדימה ויש כתב אישום, ירצה, אתה יודע, לבדוק את הטלפון.
אלי, אבל שבודקים כזה טלפון, והיה וזה הטלפון האמיתי, ומתחילים לגלות שם התכתבויות, א', מה לדעתך הסיכוי בכלל להגיע לכתב אישום על כזה דבר, ועל פי מה שאנחנו מכירים, וב', אם רואים שם דברים נוספים, הרי הייתה התכתבות ענפה בין שרה נתניהו לבין בלי וייס, אם יש שם נניח עדויות לעבירות נוספות, האם לגיטימי לחקור, או שאפשר לחקור רק את הנושא הזה?
קודם כל, לפעמים מצב הוא מאוד מאוד תוחם את היחידה החוקרת, למה היא יכולה לבדוק. לגבי השאלה הראשונה, האם בהתכתבויות אפשר להגיש כתב אישום, אני מכיר עבריינים להביא לפי הבדלות, שקיבלו כתב אישום על החזקת נשק, כי כשפרצו להם לטלפון, ראו אותם מחזיקים כלי נשק כאלה ואחרים. ברור שמכשיר טלפון הוא משמש קרקע פוריה למשטרה לאיסוף ראיות, במקרה הזה אין להם את הטלפון המקורי, יש להם את ההודעות כפי שהוצגו בתחקיר עובדה, ובגלל זה חשוב להם לשים את היד על הטלפון. טוב שאלת, באמת, אם המשטרה יכולה שהיא מקבלת את הטלפון לבדוק התכתבויות אחרות, זה תלוי בצו שיש להם, ובכל זאת, הם יכולים להגיש בקשה ספציפית, או להגיע משהו לבית משפט.
אבל אלי, בוא נניח שההתכתבות בעובדה נכונה, ויש שם משפט אחד שהיא אומרת צריך לצאת על הדסקלן, האם המשפט הזה, כשלעצמו, מספיק בשביל לבסס את העבירה של הטרדת עד?
לא, אני בטוח שאחרי דבר כזה שאתה תופס, אתה מתחיל מפה לבצע חקירה, אתה צריך למצוא לשאול את הצד השני, למה התכוונת, לראות שאין עוד אס-אמסים, אתה יודע, אני לא משפטן, אבל הדרך היא ארוכה, אבל זאת ההתחלה. אם אתה לא תופס את הטלפון ואין לך את ההודעות האלה, אתה לא תוכל להמשיך בתיק הזה יותר מדי. אתה חייב להגיע להתכתבויות ולראות את השרשור מההתחלה ועד הסוף, שלא יגיד שמישהו יגיד אחר כך שסמסים כאלה ואחרים בושלו, אתה יודע, נערכו. אז עד שלא יהיה להם את הטלפון, אם אתה תכתוב את המלאה, אני לא רואה איך הם מצליחים להתקדם פה בחקירה.
ועדיין נשארה השאלה אם אפשר להכריח אותה להגיע לארץ, אם היא תסרב להגיע לחקירה, אנחנו עוד נשמע מהסיפור הזה שלא...
ואם המשטרה באמת בעניין, או מושכים או קצת גוררים רגליים, גם זה...
פרקליטות שם...
בשלב הזה פה, בוא, אפשר לומר, המשטרה, בוא נאמר, קראה לבני המשפחה, האמת שאני, מה שאני מבין, היא חשבה שישתפו את הפעולה ויביאו את הטלפון.
ואחרו הם קיבלו צו לפריצת הטלפונים, לא נראה לי שהם מזייפים. אלי סניור, העורך של התחום הפלילי בחדשות 13, תודה רבה לך. תם זמננו להיום, העורכים והמפיקים היו אסף נבו וסער פלסנר, אחרי על השידור שקד וולפין, עורכי הדיגיטל גיא רביב, אחיה כהן ואליעזר בן יהודה, אחרינו ספורט עם קופמן ואייל ברקוביץ'.
תודה אריה.
תודה רבה יריב, תודה רבה.